אנחנו בפרשת משפטים. פרשת משפטים, יש בה לפעמים איזה קושי לפני שמגיעים אליה, שצריך איזה נשימה ארוכה, ויש לנו, אנחנו סוחבים אולי מימי הגן או מימי הבית ספר, איזה קושי, הלכות, 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 רש"י ארוך. אפשר לומר שבעצם מתחילת ספר בראשית הכל היה סיפורים, גם בספר שמות, והנה הגענו לפרשת משפטים. זה פרשה כבדה ואולי קשה, וצריך לשנות את זה ככל שאנחנו מתבגרים ואנחנו לומדים תורה, ואנחנו בוודאי בישיבה לומדים מסכת בבא קמא ובבא מציע ובבא בתרא. זה השורש של כל הדינים, זה החוקה שלנו, זה הישרות שלנו, וצריך להסתכל, לנסות להסתכל כבר על הפרשה הזאת באיזה עיניים אחרות, ללבוש משקפיים אחרות של הנה זה המקור של כל מה שאנחנו עושים כל היום כולו בעצם בבית המדרש, ולראות את העומק ואת הגודל של הפרשה הזאת, את הברית שיש בפרשה הזאת, וזה ממש חוקה של עם ישראל, ולחבב אותה. ואפשר להגיע אפילו לדרגה כזאת שלחכות משנה לשנה מתי כבר תגיע פרשת משפטים. זה באמת הפרשה שלנו, פרשת בני הישיבות. אנחנו ננסה, קודם אנחנו, השיעור אנחנו נחלק אותו לשתיים. בהתחלה נראה איפה המיקום של פרשת משפטים, איפה אנחנו עומדים מבחינת הסדר של הזמנים, ואחר כך ננסה להיכנס לתוך זה נקודה אחת לתוך פרשת משפטים עצמה, לראות את איזשהו לא רק מבנה בגישה של איך הקדוש ברוך הוא מוריד את המשפט אל הארץ. אז נתחיל. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר לנו רש"י, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים? מסיני? אף אלו מסיני. זאת אומרת, רש"י אומר לנו למה התחיל בוו החיבור ואלה המשפטים, כי צריך לראות את זה כחלק אחד מפרשת יתרו, מעשרת הדברים. אז כבר מספיק הרש"י הראשון הזה כדי לשנות לנו את ההרגשה, או יותר נכון להגיד, כדי להכניס אותנו לגודל של הפרשה הזאת של פרשת משפטים. אנחנו נמצאים ביום וו או בזיין בסיוון, אנחנו נמצאים ביום של מעמד קבלת התורה. ביום הזה שהיו הקולות והברקים וכל השופר והר השן וכל מה שהאמנה וכל מה שהיה כרוך עם הדבר הזה, באותו יום יחד עם עשרת הדברים נאמרה גם פרשת משפטים. אנחנו יודעים ש כל התורה כולה מפי רואה אחד נאמרה, והכל קדוש והכל עליון, אבל זה נכון שיש דרגות, יש דרגות במצוות. עשרת הדיברות, רש"י יביא לנו בסוף הפרשה בשם רב סעדיה גאון, שכל התרי"ג מצוות אפשר למצוא אותם בתוך עשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם כמו שורשים לכל התרי"ג מצוות, שהם ענפים ופירות של עשרת הדיברות הללו. יש לנו בחז"ל כבר, יש מצוות שנאמרו קודם הדיבור, יש מצוות שנאמרו אחר הדיבור. הגמרא דנה, האם עשה שלפני הדיבור דוחה לא תעשה שאחרי הדיבור. יש מעמד, התורה היא אחת, אבל יש דרגות. יש מצוות שנאמרו לאבות, יש מצוות שנאמרו לעם ישראל קודם מתן תורה עם יציאת מצרים, יש מצוות שנאמרו במראה, אנחנו נראה, יש מצוות, הנה, יש עשרת הדברים, אנחנו עוד לא קיבלנו את הלוחות, יש את המעמד הר סיני בוו בסיוון, ויש אחר כך את כל התורה כולה שהיא ניתנת במשך 40 שנה של עם ישראל במדבר. גם יהיו פרשיות שיאמרו בשנה השנייה כל ספר ויקרא עם הקמת המשכן, ויהיו פרשיות שיאמרו בשנה 40. כל חלק בתורה ויש לו מעמד, מה נאמר בספר דברים, מה נאמר בספר שמות, מה נאמר קודם הדיבור, ומה נאמר עם עשרת הדברים. מה שנאמר עם עשרת הדברים זה מראה על עליונות גדולה. אם עשרת הדיברות הם שורשים לכל התורה כולה, אפשר בהחלט להגיד שפרשת משפטים היא החוקה של עם ישראל. זה נאמר לנו יחד. ואלה, זה הולך יחידה אחת, עשרת הדיברות, פרשת משפטים. זה מה שרש"י כאן אומר. ואלה המשפטים, כל המקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. ואז ממשיך רש"י ואומר, ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. למה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? אני לומד פה מספתי חכמים שאומר, אם זה שייך לעשרת הדיברות, זה עוד שייך עוד אפילו לפני שלושת הפרשיות שנאמרו פה. אחרי עשרת הדיברות אנחנו קיבלנו כמה דינים. אחד, לא תעשו איתי אלוהי חסב ואלוהי זהב. השני, זה מזבח אדמה תעשה לי. והשלישי, זה לא תעלה במעלות על מזבחי. שלושת ההלכות האלה נאמרו אחרי עשרת הדיברות, וכנראה, ככה אומרים מרש"י, פרשת משפטים נאמרה בין עשרת הדיברות לבין שלושת הציוויים הללו. אז שואל רש"י, למה נסמכה פרשת ואלה המשפטים לפרשת מזבח? למה שמו אותה שלא במקומה? אז אומר לך, כי יש, אנחנו רוצים ללמד אותנו, התורה דרך הסמיכות הזאת רוצה ללמד אותנו יסוד גדול. לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. המקום של סנהדרין גדולה הייתה בלשכת הגזית. איפה הייתה לשכת הגזית? בהר הבית. בא בדרשות הר"ן ואומר, למה באמת כל כך חשוב לשים את הסנהדרין אצל המזבח? בגלל שהרבה הולכים לבית המקדש, ואז ממילא בית הדין יהיה נגיש. אפשר להסתכל גם אחרת, היום מי שהולך לכותל ולרוב הרואה שכמה צפיפות של חנייה יש וכמה קשה. מה, והתורה נכנסת פה לאיזה נגישות, לאיזה נקודה כזאת? לומר לך, והיא יקרה את הפסוקים במקומם ללמד אותי את ההלכה הזאת שתשים סנהדרין אצל המזבח? אומר בדרשות הר"ן, יש כאן יסוד גדול. רוצים לומר לנו כל מה שאנחנו נקרא בפרשת משפטים זה תורה שנמסרת לדיין. יש עשרת הדברים מלמעלה. פתאום יש לנו שופט שאומר סברה מעצמו, קצות, נתיבות, לומדים את הסוגיה, שופטים, המשפט ניתן בארץ. איך אפשר באמת? איך אפשר שאדם יגיע שהוא לא יהיה נוגע? מי אמר שבאמת ההסתכלות של הבן אדם היא הסתכלות נכונה? מי יערב לו שבאמת העיניים שלו, של בשר ודם, יהיו תואמות עין בעין את העין האלוקית? לכן אומר לך הכתוב, תשים סנהדרין אצל המזבח. זה לא בגלל מיקום של איזה נגישות או איזה פרקטיקה. לשים סנהדרין אצל המזבח זה בא להגיד שצריך סייעתא דשמיא. ומאותו כוח עליון של בית המקדש, של המזבח, מגיעה הסייעתא דשמיא לדיינים. דיינים צריכים להיות, קודם כל, צריכים לפני שעוברים מבחן בדיינות, צריך להיות קדושה, צריך טהרה, צריך יראת שמיים, צריך להיות סנהדרין אצל המזבח, ותפילה לכוון ולא להיכשל בדבר הלכה. זה מה שמלמדת אותנו הסמיכות הזאת של סנהדרין אצל המזבח. רש"י ממשיך ואומר, אשר תשים לפניהם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק והלכה שתיים או שלוש פעמים, עד שתסדורה בפיהם כמשנתה. ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אני אשנה להם רק את זה, את ההלכה שתיים או שלוש פעמים, אבל אני לא מטריח את עצמי להבין אותם את טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר, אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם. צריך לתת את פרשת משפטים עם הטעמים שלהם. ופה זה בדיוק הנקודה הזאת של מה אלה בסיני, מה הראשונים עשרת הדיברות בסיני, גם מה שאנחנו אומרים, ואנחנו אומרים עם הטעמים שלנו, והטעמים שלנו הם כביכול טעמים אנושיים, כי מי אמר לנו להגיד את הסברה הזאתי, ולא להגיד את הסברה האחרת? זה מה שנראה לי הגיוני. לא, 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 לא. אתה יכול להיות, אם אתה שם סנהדרין אצל המזבח, אז הטעמים שלך הם טעמים אלוקיים. אינו דומה טעם שיצא מפי מישהו שהוא לא בקדושה לטעם למישהו שיצא בקדושה. והתורה נותנת ומוסרת את הטעמים, ויש סייעתא דשמיא, ויש מה שנקרא שכל של תורה. התורה מכוונת את הטעמים אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן לאכול לפני האדם. ופה יש לנו, אני ממשיך עם רש"י, לפניהם ולא לפני גויים. לפניהם יש לנו עוד דרשה, שתי דרשות יש לנו מהמילה לפניהם. אחד זה לפניהם ולא לפני גויים, שתיים זה לפניהם ולא לפני הדיוטות. אנחנו יודעים שמהתורה זה לא מספיק לדעת את ההלכות, אלא צריכים דיינים סמוכים. מאיפה לומדים את זה? מהפרשת שבוע שלנו, שכתוב אלוהים, 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 עד האלוהים יבוא דבר שניהם ונקרא בעל הבית אל האלוהים. שלוש פעמים כתוב שם אלוהים, זה דיינים, והדיינים צריכים להיות סמוכים. מה הכוונה סמוכים? שזה איש מפי איש, איש במסורת, שמי משה רבנו ששמח ידו, שלא ינתק הרצף הזה של מישהו ששמח, מישהו סמוך צריך לסמוך אותך, מישהו שנסמך יסמוך אותך בשרשרת ממשה רבנו. מה המשמעות של זה? בדיוק מה שאנחנו אומרים, זה צריך להיות מסיני. מה הראשונים מסיני? אף הדין שדיין עושה היום בארץ זה המשך של מעמד הר סיני, ואותו משה רבנו זה ממשיך בשרשרת ובשלשלת עד לדיין שפוסק את הדין. סמוכים. מאיפה זה נלמד? יש לזה שתי מקורות. אמרנו, המקור הפשוט שמופיע בגמרא זה אלוהים, 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 אבל יש לנו עוד מקור שמופיע בגמרא בגיטין, שזה מהמשפט, מהתחילת הפסוק שלנו, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מי זה הלפניהם? או שזה לפניהם, לפני השלושת האלוהים האלוהים, אבל זה מקור אחד, זה שיטת התוספות, שיטת רש"י, זה לפני השבעים זקנים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם לשבעים זקנים, והשבעים זקנים היו סמוכים, אז רק להם נמסר היכולת לדון. ותוספות בסנהדרין ישאל למה צריך שתי מקורות, ונאמר רק את התירוץ שלו, למה צריך שתי מקורות. מקור אחד זה בא ללמד אותי על ההלכות עצמם שצריכים, איזה דינים מדיני התורה צריכים דווקא דיינים סמוכים, והפסוק של אשר תשים לפניהם בא להגיד שגם אם אדם דן במשהו שבעיקרון הוא לא צריך סמוכים, אבל בשביל הכפייה על הדין, כדי בדין צריך שיניים, בדין צריך שיניים, על השיניים להלקות, ליישם, זה צריך דווקא דיינים סמוכים. גם על דין שהוא כשלעצמו לא צריך דיינים סמוכים, על היישום שלו בארץ, אלו כלי הדיינים שצריכים דווקא דיינים סמוכים כדי להעמיד על תילו את המשפט בארץ. אז ובכן, יש לנו פה עוד נקודה שממין אנחנו רואים כמה תמיד צריך להיות עם את עשיית הדשמיה והקישור אל הקדושה ולמעמד הר סיני לכל דיין שדן. גמרא אומרת בסנהדרין דברים מבילים, שכל דיין צריך לראות כאילו גיהנום פתוח לו מתחתיו, שהוא צריך לדון דין אמת, לכוון ולהתפלל לדון דין אמת. יש כאן הבחנה, אומר הרמב"ן, בין דין, בין האיסור למסור דינים לגויים לאיסור למסור דינים לדיינים הדיוטות. האיסור למסור דיינים לגויים הוא איסור מוחלט שלא לייקר את דיני הגויים, וגם אם אנחנו ברצון טוב, שני הצדדים אומרים, אנחנו מקבלים על עצמנו, הרי אני יכול לחייב את עצמי גם אם ירד גשם, אני יכול להגיד אם ירד גשם מחר אז אני מתחייב לך 100 שקל, זכותי. אז גם אני אומר, תשמע, אם הגוי הזה יאמר ככה ואם הגויים האלה יגידו, אז אני מוכן להתחייב, אני מקבל את זה על עצמי. אסור לקבל דיני גויים, זה עיקרון, זה לייקר, לא נמסר להם המשפט. אבל בהדיוטות, דנים הדיוטות, אם אדם קיבל על עצמו, אז אם שתי הצדדים קיבלו על עצמם הדיוטות, יכולים לקבל, יכולים לדון גם בדיני הדיוטות. אנחנו יודעים היום להלכה שכמובן צריך ללכת רק לדין תורה, וזה חמור מאוד מי שלא הולך להרחאות, אבל אם יש דברים כאלה שלא דנים בכלל בדיני תורה, או יש, אם יש מישהו שהוא סרבן והוא לא בא לדין תורה, וכמו שדיברנו, לדין תורה היום לצערנו, אין לו את השיניים כדי לקפות, זה לא כמו בית המשפט, אז אם אדם סירב, אז בית דין רשאי לתת לו כתב שבו יש רשות לדון את הדין הזה בדיני הערכאות. אבל הכל עובר דרך, אז כבר אין פה ייקור של ה... אין פה פגיעה בקודשי ישראל, כי זה בא דרך הבית דין. רק נסגור את הנושא הזה, מה קורה היום, אז אם צריך סמוכים, אז איך אנחנו היום יכולים ליישם את כל פרשת משפטים? הרי צריך סמוכים. אז התשובה היא שאנחנו היום דנים בשליחותיו של הסמוכים. הם כאילו אנחנו שליחים שלהם. באופן פשוט, זה מדרבנן השליחותיו הזה, ויש הסוברים שזה אפילו מדאורייתא. הגמרא אומרת שזה מוגבל. השליחותיו שלנו, כיוון שזה רק בשליחותיו של הדיינים הראשונים הסמוכים, אי אפשר לדון היום אלא בדבר, בשני תנאים, אלא רק בדברים שהם שכיחים, לא בדברים שהם אינם שכיחים, ודבר שני, רק בדברים שיש בהם חסרון כיס. אבל אם, זאת אומרת חסרון כיס, שמישהו נפגע ממונית, לקחו לו, שברו לו את החלון, לקחו לו משהו, הוא ניזוק ממונית, אבל כנסות, שזה לשלם, למשל, אם מישהו היום יגנוב, ויתפסו את הגנב, לא ידונו אותו בדין תשלומי כפל. למה? כי הנגנב, את הקרן שהוא נחסר הממונית ממנה, אז כן ידונו היום, למרות שמדאורייתא צריך סמוכים, בשליחותיו אנחנו דנים גם הלכות גזילה וגניבה, אבל את הכפל שאין בו חסרון כיס, על זה לא עשו את השליחותיו. ככה פועלים היום ככה פועלים היום הדיינים, מדין שליחותיו, שכיח וחסרון כיס, אלה הם שני התנאים. ודבר מעניין, עוד נסיים בזה, דבר מעניין את הנקודה הזאת, דבר מעניין שפילי בית צפת בתקופת בית יוסף, רצו לחדש את השמיכה. בכלל שאלה, איך תתחדש השמיכה? הרי לכאורה אם צריך שמיכה, וזה תנאי שאי אפשר לדון בלי שמיכה, אז גם כשיבוא משיח, אז אולי תחיית המתים, אז משה רבנו יחיה, אז הוא יוכל לסמוך. אבל עד אז לכאורה לא נוכל אשיב השופטייך כבראשונה, כי סוף סוף הנתק, יש כאן נתק ממשה רבנו, ממעמד הר סיני. הרמב"ם מחדש שאם כל חכמי ישראל מתקדים ומחליטים לסמוך מישהו, יש לזה, יש להוא שנסמך אותו מעמד ואותו חלוט מדאורייתא, כאילו הוא נסמך מפי איש מפי איש עד משה רבנו. ככה הרמב״ם כותב בהלכות יראה לי. מקום אחד אומר שמסתפק, יש מחלוקת באחרונים על מה הוא בדיוק מסתפק, אבל הרמב״ם קובע אפשר לחדש את השמיכה בהסכמת כל חכמי ישראל. בזמן המערם חביב, רבו של הבית יוסף, רצו לחדש את השמיכה בצפת, לא רק רצו, חידשו את השמיכה, אבל היה המערלבך, רבי לוי בן חביב בירושלים, שהוא התנגד, ויש כאן בעיה עקרונית, זה שהוא מתנגד, זה גם מפריע לתנאי של החידוש של השמיכה, כי צריך התנגדות, צריך הסכמה של כל חכמי ישראל. היה מחלוקת גדולה בדבר הזה, יש קונטרס השמיכה, בפועל אומרים שגם הבית יוסף נסמך, יש האומרים שמרן זה ראשי תיבות מ-200 רבנים נסמך, והיה איזושהי תקופה פילית כזאת של חכמים שנסמכו, וזה גם נגוץ ונעלם. והיום גם בדור שלנו, באים הקמת מדינת ישראל, גם התעוררה הכמיהה הזאת שוב מחדש לחדש את השמיכה. נכתבו על זה גם בזמן הרב קוק, אחר כך הרב מיימון, מאוד ראו בזה כחלק לקומה השנייה שאנחנו רוצים ללכת אתכם קוממיות עם הקומה של הבניין הפיזי של המדינה, לחדש גם את השמיכה. אבל כמו שאנחנו יודעים, לאגד את כל חכמי ישראל שיסכימו לדבר הזה, זה לא פשוט. והנה בפועל אנחנו עדיין מחוסרי סמיכה, ואנחנו מתפללים שבתפילה הזאת של השיב השופטייך כבראשונה, זה גם תפילה לאחדות ישראל ולאחדות כל המחנות, שנוכל לחדש בזה ולהחזיר את השופטים כבראשונה. אז אלה הם הדברים לגבי ההקדמה כזאת על כל פרשת משפטים ועל על היסודות של מערכת המשפט. אולי נוסיף עוד משפט אחד. יש לנו מחלוקת בגמרא, אילו דינים צריכים דיינים סמוכים. האם יש דינים שלא צריכים דיינים סמוכים, או כל הדינים צריכים דיינים סמוכים? זוהי מחלוקת, והיא תלויה בפרשנות הכתובים פה בפרשת משפטים, וזה נקרא בגמרא, אם יש עירוב פרשיות או אין עירוב פרשיות. ההשלכה של זה, אם יש עירוב פרשיות או אין עירוב פרשיות, האם הודעות והלוואות צריכים סמוכים? דיני גזלות וחבלות, ודאי שצריכים דיינים סמוכים. לגבי הודעות והלוואות, יש לנו מחלוקת האם הם צריכים דיינים סמוכים. אם יש עירוב פרשיות, אז אלוקים 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 שכתוב לגבי שומרים, לגבי גזלות וחבלות, הוא הולך גם על הודעות והלוואות, וגם הם צריכים דיינים סמוכים. ואם אין עירוב פרשיות, אז הם לא צריכים דיינים סמוכים. ומה נפסק להלכה, זה לא פשוט. בשיטת הרמב״ם יש כאן איזשהו משהו מורכב ברמב״ם. באופן פשוט הם גם צריכים דיינים סמוכים, אבל שיטת הרמב״ם נשתברו קולמוסים. אנחנו נחזור ונראה את הדינים עצמם. עכשיו, אחרי שראינו את הפסוק הראשון עם ההקדמה לפרשת משפטים, אנחנו נראה את הפסוקים שמופיעים בסוף פרשת משפטים. ביניהם יש לנו את כל המשפטים, קובץ של משפטים, שאמרתי, הרי יש תרי"ג מצוות, ויש המון, המון דינים. אז מה זכה, אילו מצוות זכו להיות בפרשת משפטים? המצוות שהם דומים לשורשים, כמו שהרס"ג אומר על עשרת הדיברות שהם שורשים. פרשת משפטים זה, אמרנו, זה החוקה שלנו. זה עם הקולות והברקים זה ניתן לנו. וזה בעצמו צריך לעשות לנו חביבות וחיבור גדול לפרשת משפטים. זה פרשייתנו. יש השפת אמת מביא בשם הרבי מפשיבסקה, שאומר, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שהמשפטים צריכים להיות, מה זה לפניהם? הוא אומר, זה עוד קודם החיות של האדם. יש תורה, יש את החיים שלי, ואחרי שיש את החיים שלי, אז אני בא ולומד תורה. פתאום לא, זה החיים שלנו, הם עוד לפני החיים שלנו. החיים שלנו מבוססים, יונקים, מתחיים מהמשפטים הללו. פרשת משפטים. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. משפט כזה מהרבי משיסחה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר השפת אמת, אדוני אבי זקני, מורי ורבי, זה החידושי הרים, יגיד בשם הרב מפשיסחה, שיהיו משפטי השם קודם חיות האדם, וזה לפניהם, והוא עניין הקדמת נעשה לנשמע. כיוון שהוא הזכיר נעשה ונשמע, אז תדעו שמי שלומד את פרשת יתרו שקראנו שבוע שעבר, לא יראה שם את הביטוי, את המשפט, הפסוק נעשה ונשמע. לפסוק נעשה ונשמע צריך להגיע לפרשת משפטים. פעמיים במעמד, במשך מראש חודש סיוון עד מתן תורה, פעמיים עם ישראל אומר בימים שונים כל אשר דיבר השם נעשה, ופעם אחת עם ישראל אומר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. עכשיו אנחנו נראה את זה, ומדרך זה אנחנו נראה פה הערה גדולה לגבי פרשת משפטים. בסוף הפרשה, אחרי שיש את כל המשפטים, רק שאני בדפדף, אני אומר שהרמב"ן אומר שגם כשאנחנו רואים זה קובץ, זה לא בלגן, זה לא שדחפו הרבה הרבה מצוות, יש סדר. גם בפרשת משפטים צריך למצוא את הסדר. וגם הם מקבילים לעשרת הדיברות, וצריך לשים לב למה מתחילים בעבד. עוד לפני אפילו רוצח, הדין הזה של עבד, איתו מתחילים, אחר כך זה באמת רוצח, ובסדר, הכל הרמב"ן אבל כותב, הכל בסדר נכון, כל פרשת משפטים. בפרק כ"ד כתוב ככה, ואל משה אמר, עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל אדוני והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. עוד לא נעשה ונשמע. מתי נאמרו הפסוקים הזה? כל פרק אף דלת. עוד פעם, אל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. באופן פשוט, לפי סדר הכתובים, איפה אנחנו נמצאים? קראנו כבר פרשת יתרו על עשרת הדברים שנאמרו בעל פה. עוד לא, בי"ז בתמוז משה רבנו ירד עם הלוחות הראשונים, עכשיו זה נאמר רק בעל פה, בו"ב בסיוון. משה רבנו, אז כבר קראנו בפרשת יתרו על עשרת הדברים. הנה קראנו עכשיו את כל פרשת משפטים. ואז מה זה ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו? אם אנחנו קוראים את הפסוקים כסדר שהם כתובים לפנינו, אז זה אחרי מעמד הר סיני. אל משה עלה, זה אולי לעלות ל-40 יום ו-40 לילה, מו' בסיוון עד י' ז' בתמוז, ששם הוא יקבל את אותם עשרת דיברות שנאמרו בעל פה על ה... לוחות אבן. אבל רש"י אומר לנו לא ככה. רש"י אומר פה ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות ובארבעה בסיוון נאמר לו עלה. כל הפרשה הזאת היא בארבעה בסיוון. ובוא נראה מה קורה פה בארבעה בסיוון. זאת אומרת אנחנו עוד לפני מתן תורה. אמנם קראנו את פרשת, כל פרשת משפטים, אבל עכשיו מחזירים אותנו למשהו שהיה אמור להיות בתיאור של לפני עשרת הדיברות בפרשת יתרו. ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק. וניגש משה לבדו אל השם לשמוע את עשרת הדיברות, משה ידבר ואלוהים יעלינו בקול, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. אנחנו נמצאים בדלת בסיוון. בוא עכשיו פסוק הבא, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. ויען כל העם כל אחד ואמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. אז בדלת בסיוון עם ישראל אומר כל אשר דיבר השם נעשה. ומה משה רבנו אומר להם? ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. איזה משפטים הוא יכול לדבר איתם בדלת בסיוון? עוד אפילו עשרת הדיברות לא ניתנו. אז רש"י לשיטתו שאומר שזה בדלת סיוון, פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדיברות בארבעה בסיוון, אז רש"י אומר, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם, מה זה כל דברי השם? מצוות פרישה והגבלה, זה המצוות היחידות שנאמרו, שאפשר להגיד עליהם את כל דברי השם. אז הוא מספר להם את מצוות פרישה והגבלה, ואת כל המשפטים, איזה משפטים? רש"י כותב, שבע מצוות שנצטוו בני נוח, ושבת וכיבוד אבאים ופרה אדומה ודינים שניתנו להם במראה. זה כל המשפטים, זה לא פרשת משפטים. רש"י צריך למצוא משפטים שנאמרו קודם שהגענו להר סיני. אז יש לנו את שבע מצוות בני נוח וחוקים שניתנו במראה. מה יש לנו אחר כך? ויען כל העם כל אחד ואמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, ויכתוב משה את כל דברי השם. מה זה את כל דברי, איזה דברים הוא כתב? מה הוא יכול לכתוב? את מצוות הגבלה? מה הוא כתב שם? ויכתוב משה את כל דברי השם. אם זה היה בדלת סיוון, אין מה לכתוב. אומר רש"י, ויכתוב משה מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצוות שנצטוו במראה. אומר רש"י, אתם יודעים מה בעיקר היה כתוב? ספר בראשית. ופלוס מצוות שניתנו במראה. בדלת בסיוון, קודם מתן תורה, משה רבנו בא ואומר לעם את כל דברי השם, את מצוות פרישה והגבלה, עוד שלושת ימים הקדוש ברוך הוא ירד בו' סיוון, והוא אומר להם את כל המשפטים שבע מצוות בני נוח וחוקות מראה, ואחר כך הוא כותב את מה? ספר בראשית פלוס חוקות מראה. ויכתום משה את כל דברי השם וישכם בבוקר. אם הוא ישכם בבוקר, איזה תאריך אנחנו נמצאים כבר? היי סיוון, יום לפני מתן תורה. ויבל מזבח תחת הער ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח. הכל בהי סיוון, לפני מעשרת הדיברות. ויקח את ספר הברית, ויקח ספר הברית, מה זה ספר הברית? ספר בראשית. ויקרא באוזני העם ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. פה הגענו לנעשה ונשמע. בדלת בסיוון עם ישראל אמר, כל אשר דיבר השם נעשה. בהי בסיוון עם ישראל אומר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. לפי רש"י, יש לנו טעות, כל אחד היום נשאל ילד, מתי עם ישראל אמר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, הוא יגיד על עשרת הדיברות, לא נכון. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, נאמר בכלל יום לפני עשרת הדיברות. ויברו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז מה בדיוק, על מה הם אומרים נעשה ונשמע? מה המשמעות של נעשה ונשמע, אם זה קודם עשרת הדברים? נראה, ויקח, בוא נמשיך את הסדר מה היה באותו יום, באותו יום ה' בסיוון, ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם, על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, עוד לפני מעמד הרסין, עוד לפני ו' בסיוון, עוד לפני קבלת שמיעת עשרת הדברים, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר, ואל הצילי בני ישראל לא שלח ידו. הם רואים עוד לפני עשרת הדברים את מראות שהם דומים למה שכתוב לנו בספר יחזקאל, והרמב"ן פה משווה, הם רואים את השם, וכתוב פה פסוק מיוחד, ואל הצילי בני ישראל, זה אותם אלה שהתלבו למשה, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, לא שלח ידו. אם כתוב לא שלח ידו, סימן שיש איזה, אולי כן סיבה לשלוח ידו, רק שהקדוש ברוך הוא מתאפק. אכן רש"י כותב לנו שכן, היו רואים לעונש. למה? הם כי הם נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה, אלא שלא רצה הקדוש ברוך הוא להרבב שמחת התורה, והמתין לנדב ואביהו עד יום חנוכת המשכן, שרק אז הוא פרה מהם. ומ-70 זקנים, ויהי עם כי מתאוננים ותיבר בהם אש השם ותאכל בקצה המחנה, בקצינים שבמחנה זה ה-70 זקנים. דרך אגב, הרמב"ן פה אומר שברור שגם יהושע היה בתוך ה-70 זקנים, אבל הוא לדרגתו לא נענש. ויחזו את אלוהים ויאכלו וישתו. מה רש"י כותב? בהמשך לשיטתו, היו מסתכלים בו בלב גס מתוך אכילה ושתייה, כך מדרש תנחומה. זאת אומרת, אל הצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את אלוהים, היו מסתכלים בו בלב גס. יש כאן איזשהו ביקורת על נדב ואביהו ושבעים זקנים, בקודם עוד עשרת, קבלת עשרת הדברים. אחר כך, בסוף, סוף סוף הפרשה, יש לנו פרשה נוספת, ויאמר השם אל משה, עלה אלי ההרה ויש שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ויקום משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוקים, ולזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם, הנה אהרון ובחור עמכם, מי בעל דברים ייגש אליהם. ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר וישכון כבוד השם על ההר סיני. זה כבר אחרי עשרת, אחרי קבלת עשרת הדברים. שמשה רבנו עולה להר סיני, ויש כאן פתאום, זה פרשייה באמת כתוב פה, זה פרשה סגורה, אבל זה עכשיו גמרנו, קפצנו מקודם מתן תורה, וסוף הפרשה היא על אחרי מתן תורה. משה רבנו עולה להר סיני. אז זה שיטת רש"י. אנחנו עוד מעט נעמוד על המשמעות של מה שיוצא מרש"י. רק נשלים את הדבר הזה, זה דבר פלאי ככה בתורה. אם אנחנו נראה בפרשת יתרו, יש לנו תיאור יום יום מה היה מאז שהגענו למעמד הר סיני עד שקיבלנו את התורה. כתוב לנו ככה. עכשיו אנחנו נעשה חשבון. את כל הימים, אם אתם זוכים, שבוע שעבר אמרנו, כתוב, זכור אל תשכח יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. יש לנו מצווה לזכור את המעמד. מה קרה בכל יום? בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ביום הזה באו מדבר סיני. עם ישראל מגיע בחודש השלישי. וייסו מרפידים. רש"י אומר בתשובה. מה ביתם להר סיני בתשובה? תורה צריכה הכנה. תורה צריכה תשובה קודם כל. ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, רש"י, כאיש אחד בלב אחד. תורה צריכה גם אחדות. ומשה עלה אל האלוהים, כל עליותיו היו בהשכמה, אז הם הגיעו באלף סיוון. עכשיו אנחנו בית סיוון, מה קורה בבית סיוון? ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור. כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם לבית יעקב לנשים בלשון רכה, לגברים בלשון קשה, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה אם שבוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. זה כל הדברים האלה הקדוש ברוך הוא אומר למשה בהר סיני בבית בסיוון. והייתם לי סגולה, אם תשמעו את מצוותיי תהיו לי סגולה. אלה הדברים לא פחות ולא יותר. ויבוא משה בבית בסיוון ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני, אמר להם את הכל. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. אז יש לנו עכשיו לסיכום, הנה אנחנו יודעים כבר את כל הסדר של דברי העם בבית בסיוון. כשבאלף בסיוון הגיעו למדבר סיני, בבית בסיוון משה רבנו עולה בהשכמה ואומרים לו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, איתם לסגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש. הוא יורד עם הפרשייה הזאת וכל עם ישראל אומר על אלה הדברים, כל אשר דיבר, יחדיו, כל אשר דיבר השם נעשה. ראינו שאחר כך בדלת בסיוון עוד פעם יגידו כל אשר דיבר השם נעשה, ובהי בסיוון יגידו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ויאמר השם אל משה, עכשיו רק דילגתי על דבר חשוב, וינו כל העם יחדיו ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה דברי העם אל השם. אם כתוב וישב משה דברי העם אל השם, כל עליותיו היו בהשכמה, אז אנחנו נמצאים עכשיו כבר בג' בסיוון. ומה משה רבנו משיב לעם, משיב לקדוש ברוך הוא? וצריך היה משה להשיב, אלא בא כתוב ללמדך דרך ארץ ממשה, שלא אמר הועיל ויודע מי ששלחני, אני צריך להשיב. הוא ציר נאמן לשלוחיו, שולחיו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא את דברי העם. גיבל בסיוון, ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה את דברי העם אל אדוני. בגימל בסיוון הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני בא אליך באב וענן, וזה יהיה גם דרכך כדי שיאמינו בך לעולם. ואנחנו מגיעים עכשיו לדלת סיוון. ויגד משה את דברי העם אל אדוני. אמרנו אם הוא חוזר תמיד עליותיו בהשכמה, אז משה עוד פעם אומר את דברי העם אל השם. אבל פה לא כתוב לנו מה העם אמר בכלל. מקודם אנחנו יודעים שהעם אמר כל אשר דיבר השם נעשה, אז משה, למרות שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, אבל למדך התורה דרך ארץ, ומשה רבנו חוזר ואומר לקדוש ברוך הוא בג' סיוון את כל דברי העם. מה הוא פה אמר אבל? הוא רק, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, והוא אמר ואמר את זה לעם ישראל, וכתוב ויגד משה דברי העם אל השם, אנחנו לא יודעים מה הם. רש"י אומר לנו בשם המדרש מה עם ישראל אמר. עם ישראל אמר, לא רוצים באב וענן דרכך, רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו רוצים בדרגה עוד יותר גבוהה. תשובה על הדבר הזה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. אנחנו בדלת בסיוון. ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וכי בסלו סמלותם ויהיו נחולים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. רש"י כבר אומר לנו, יש כאן קשר. רצונכם לראות את מלככם? אז אומר פה רש"י מילה אחת. ויאמר השם אל משה, אם כן שמזקיקים לדבר עמם, לך אל העם. אתם רוצים את זה בדרגה גבוהה כזאת של רצוננו לראות את מלכנו? צריך פה עכשיו הכנה גדולה. אז לך ותגיד לעם, וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם. זה שלושת ימים. מה זה שלושת הימים הללו? אם אנחנו נמצאים בדלת בסיוון, זה דלת סיוון, ה' סיוון, ובו' סיוון צריך לנתן התורה. זה דעה אחת. דעה שנייה, שמשה רבנו הוסיף יום מדעתו ואמר רק לגלו. דלת סיוון זה כבר, הלילה כבר עבר, אני נמצא ביום, עליותיו בהשכמה. צריך ימים שלמים. אז משה רבנו הוסיף עוד יום אחד, ובעצם ניתנה תורה בזין בסיוון. הם לא חולקים בימים בשבוע, לכול יעל מהתורה ניתנה בשבת, רק השאלה אם אותה שבת הייתה וו בסיוון, או שהייתה זין בסיוון. אבל אנחנו נמצאים ביום הרביעי, ואנחנו ביום הרביעי הזה, אנחנו יודעים שיש שלושת ימי הגבלה, ואז התורה יהיו נכונים ליום השלישי, והגבלתה את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו, כל הנוגע בער מות יומת. הנציב כאן כותב שמשה רבנו אמר לעם ישראל דברים חוצבי להבות אש, גם הכנה רוחנית של דרשות, של, 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 של דברי תורה, של קדושה, של טהרה, לקראת אותו מעמד. ואזהרה גדולה, לא תיגע בו יד, כי סכל יסכל. ומשה רבנו יורד ב... דלת בסיוון, וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם ויחפשו סמלותם, ויאמר עלי אל העם, יהיו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו לאישה. ואז בפרשת יתרו מדלגים על שלושת ימי הגבלה. ביום רביעי הוא ירד, אמר להם, קידש את העם, והפסוק פתאום מדלג, ויהי ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, ליום קבלת התורה בעצמו. מה שהתורה חיסרה בפרשת יתרו, היא באה ומשלימה לנו בפרשת משפטים. באותו יום רביעי, אחרי שאתמול העם אמר, רצוננו לראות את מלכנו, והיום יום רביעי הקדוש ברוך הוא אמר, אם כן, לך על העם וקידשו להתקדש ולהגביל את עצמם, אם כן, אז זה 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 מה שמשה זה ביום הרביעי משה רבנו יורד, ואז אנחנו נכנסת פה פרשת משפטי, ואומרת לנו הוא הגיע ביום רביעי לעם, ומה הוא עשה? הוא אמר להם את כל דברי השם על ההגבלה והפרישה, הוא אמר להם את כל המשפטים שרש"י אומר שזה חוקות מראה ושבע מצוות בני נוח, הוא כתב את ספר הברית של זה ספר בראשית ושבע מצוות בני נוח ושל חוקות מראה באותו יום הרביעי הזה של היום הראשון של שלושת ימי הגבלה, זה מה שיום הרביעי. ובפרשת משפטים ממשיכה ואומרת לנו מה היה ביום החמישי, שזה אין שום מילה בפרשת יתרו. מה היה ביום החמישי? משה רבנו קורת ברית 12 מזבחות, דם בהגנות, זורקים על העם, והעם אומר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אחרי שאתמול ביום הרביעי, אחרי שהוא אמר להם את כל מצוות השם, אמרו, כל דיבר אשר דיבר השם נעשה. זה סדר הדברים לפי שיטת רש"י. מה? כתוב לנו פורש בסוף פרשת משפטים, ויהי ממחרת, ויש פרק כ"ד פסוק ד', ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויהי ונמזבח תחת ההר. זה ביום החמישי. כן, עד כאן שיטת רש"י. עכשיו אני רוצה להגיד פה איזה נקודה, בוא עכשיו ניכנס קצת לאיזה נקודה פה משמעותית, על מה היה הברית על מה עם ישראל אומר נעשה ונשמע? על ספר בראשית. מה המשמעות של זה? יש כאן איזה נקודה של אהבות, יש כאן נקודה שהתורה צריכה הכנה. יש נקודה כזאת שלפני שמקבלים תורה צריכים להיות בני תורה. דרך ארץ שקדמה לתורה. צריך לברך על התורה תחילה. צריך להיות אשר בחר בנו ומתוך כך נתן לנו את תורתו. קודם בחר בנו. אשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו, זה גם היה בימים אחרים. אשר בחר בנו היה בסדר הזה שעולה בתי מסגולה שמתחיל בי בית בסיוון, והוא מתחדד בהי בסיוון עם קריטת הברית. קריטת הברית על אשר בחר בנו. להיות עם שראוי לקבל את התורה. וכי שהעם מקבל את התורה, מקבל את ההכנה לתורה, מקבל את ה... קורה בו משהו, מתחולל בו משהו, והוא בעיקר, הכל מתבטא במה? בספר בראשית, ספר הישר. ישרות צריך לפני שמקבלים את התורה. דרכי אבות, למען תלך בדרך טובים, ואורחות צדיקים תשמור. ואז, אחרי שאתם קשורים, ענובים, דפוסים, זה לשון המדרש, אפשר לקבל עכשיו למחרת את התורה. מסר עצום שיוצא מפה, ספר בראשית, זה הכנה לקבלת תורה. זה שיטת רש"י. ועל זה עם ישראל אומר נעשה ונשמע. שיטת הרמב"ן, ובכלל כדאי לדעת, הרמב"ן, אולי נעשה בהדרגה, אבן עזרא, משתמש הרבה פעמים באין מוקדם ומאוחר בתורה, בפירושו לתורה. המון פעמים. רש"י פחות, והרמב"ן, יש דברים במקומות שמפורש, חז"ל אמרו לנו אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל איפה שאין צורך הרמב"ן ימעט. שיטת הרמב"ן, שהדברים הם פה כפשוטן. קראנו פרשת יתרו, קראנו פרשת משפטים, ועכשיו אל משה אמר עלה, זה לא בה דלת ה' סיוון, זה לא לקבלת התורה, אל משה עלה, זה הכוונה אחרי שקיבלנו כבר את התורה. כל מה שכתוב פה בסוף פרשת משפטים, זה כבר שמענו את עשרת הדיברות, כבר שמענו את כל פרשת משפטים. ואז בוא נראה מה את הפסוקים. לפי הרמב"ן יהיו כמה דברים שהם יסתדרו הרבה יותר בפשט הכתובים. ואל משה אמר, קודם כל זה פשט הסדר איך שכתוב בתורה אצלנו. ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל וישלחיתם מרחוק. זה כבר על 40 יום. וניגש משה לבדו אל אדוני והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה אחרי שהוא קיבל את עשרת הדיברות, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם. אנחנו מדברים בוו סיוון, ביום שניתנה התורה, ביום שנאמרו עשרת הדיברות. משה בא ומספר לעם את מה? את כל דברי השם ואת כל המשפטים. כל דברי השם זה הפרשיות שאלוהי חסב ואלוהי זהב, אלוהי חסב ואלוהי זהב לא תעשו לכם, ומזבח אדמה תעשה לי, ולא תעלה במעלות הזבחי, ואת כל המשפטים כפשוטו פרשת משפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם, נעשה. על מה עם ישראל אומר כל אשר דיבר השם נעשה? פרשת משפטים. ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, מתי זה? זין בסיוון, אחרי מתן תורה, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, אחרי שכבר קיבלנו את עשרת הדברים, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים, ויקח משה חצי אדם, וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית. מה זה ספר הברית? לפי הרמב"ן. מה? זה החידוש הגדול. ספר הברית לפי הרמב"ן, זה פרשת משפטים. חידוש. לפי רש"י, שזה נאמר לי, זה קודם מתן תורה, ועוד לא נאמרה פרשת משפטים, הספר הברית זה ספר בראשית. לפי שיטת הרמב"ן, תראו איזה הגדרה, מה זה פרשת משפטים. פרשת משפטים זה הברית שאנחנו קורטים עם הקדוש ברוך הוא. אמרנו זה נאמר בוו סיוון, אז זה חוקה. עכשיו מתברר לנו עוד יותר, זה ספר הברית שעם ישראל קורט ברית עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו יהודים של פרשת משפטים. זה לא איזה חוקים כאלה שאנחנו יש כמה צריכים לקיים איזה מצוות שהאדון כופה עלינו. זה קריטת ברית, יש כאן זריקת דם, כמו כל הדרכים של הברית, אנחנו עוברים בין הבתרים, ואז אנחנו כותבים את פרשת משפטים, ואומרים עליה ביום החמישי, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה זה אומר? מה זה הנעשה ונשמע? שכל מה שאנחנו קוראים בפרשת משפטים, כן, השומר חינם והשומר שכר והשואל והבעליו עמו והמוידה ומי קצת והעירוב פרשיות, אין עירוב פרשיות, וכל מה שיש בפרשה הזאת נעשה ונשמע. זה אנחנו עושים את זה, 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 זה טבוע בעצמותינו. עזוב תעזוב עמו, זה טבוע בעצמותינו. הזהירות בכבוד חברו, בממון חברו, ביתום ובאלמנה, זה אנחנו, זה עם ישראל. זה קריטת ברית, זה הולך כרוך ביחד עם עשרת הדיברות. האמת שרשי והרמב"ן מתאחדים פה. לפי רשי, מה זה ספר הברית? זה פרשית. לפי הרמב"ן, ספר הברית, פרשת משפטים. זה אותו דבר. זה האבות. יש קודם כל, יש לנו איזה נקודה כזאת, יש תורה ויש ישרות. האבות הם ישרות של לפני מתן תורה, וההוצאה לפועל של זה, של אחרי מתן תורה, של אותה ישרות של להיות בנים של אבותינו, שיראה, יזכרה בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, שיהיה על קלסטר פניו של היהודי, דמותם של אברהם ויצחק ויעקב, זה להיות יהודים של פרשת משפטים. זה הישרות הזאת, של הדקדוק בקלה כבחמורה. ותראו כאן דבר נפלא לפי הרמב"ן, איפה אנחנו רואים שבאמת זה ספר הברית, בהפטרה שאנחנו לא נקרא אותה השבת, השבת יש לנו, אנחנו מוציאים שלושה, אנחנו מוציאים שלושה ספרים השבת. יש לנו קריאה של פרשת השבוע, פרשת משפטים, יש לנו ראש חודש ויש לנו פרשת שקלים. כמדומני, אני לא יודע, כמדומני שברוב המקומות שהיהודים היום התפללו זה יהיה תופעה, לא יוציאו שלושה ספרים, כי רוב האנשים מתפללים בחצרות, ובזה ובקושי יהיה ספר תורה אחד. אבל בבתי כנסיות, בישיבות, שלושה ספרי תורה. גם בתי כנסיות שיש בהם ספרים, אבל כבר חילקו אותם לכל מיני מקומות. אז זה נדיר שיש שלושה ספרי תורה בבית כנסת. מה בהפטרה של פרשת משפטים? הדבר אשר היה אל ירמיהו מת אדוני אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. למי? לעבדים. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשים לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. טוב, העם בהתחלה שמע וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ושאת שפחתו חופשיים לבלתי עבוד במות וישמעו וישלחו. אבל העם היה קשה מאוד. הם בהתחלה עשו, אמרו להם לשלוח ולא לשעבד כי הם לא קיימו את פרשת משפטים. הם שיעבדו בהם יותר ממה שצריך. אז הם שחררו. אבל וישובו אחרי כן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשיים ויכבשום לעבדים ולשפחות. העם לא יכל לעמוד ביצר הממוני הזה שיש לך כוח עבודה כזה חינמי כזה אצלך והם כבשו אותם בחזרה. וכאן יש פסוקים שקשה לקרוא אותם. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו מת אדוני לאמור כה אמר אדוני אלוהי ישראל אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציא אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. אני קורא עוד פעם את הפסוק הזה ותשימו לב להדגשה. כה אמר אדוני אלוהי ישראל אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציא אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמור. מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימחר לך ועבדך שש שנים ושילחתו חופשי מימך ולא שמעו אבותיכם אליי ולא היטו את אוזנם. ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקרוא דור איש לרעהו ותחדו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו, ותשובו ותחללו את שמי, ותשיבו איש את עבדו ואת איש את שפחתו אשר שילחתם חופשי לנפשכם. מה ממשיך הנביא ואומר? לכן כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעהו. הנני קורא לכם דרור נאום אדוני אל החרב, אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזוועה לכל ממלכות הארץ. על מה נכרת הברית? על מה באה הגלות? על זה שלא שלחו דרור את העבדים. הרמב"ן כאן כותב, פרשת עבדים היא המתחילה את פרשת משפטים, יש בת הנקודה של שבע, דברים עליוניים, דומה לשבת, דומה לשמיטה, וכמו שבפרשת בחוקותיי אנחנו קוראים שאז תרצה הארץ את שבתותיה, שזה על זה שהם לא שמרו את השמיטה, אז גם על זה שהם לא שחררו את העבדים, כי זו אותה נקודה של שבע, והיא נקודה עליונה וגבוהה, שבה מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא עושה שמיים וארץ, ועל אי ציות לדבר הזה באה הגלות. והנה היא פותחת לנו את פרשת משפטים. אבל מה הכתוב אומר? כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, ביום הוציא אותם ארץ מצרים מבית עבדים לאמור, מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו. איפה כתוב מקץ שבע שנים תשלחו את אחיו? פרשת משפטים. ומה כתוב? איך הנביא מגדיר את זה? קראתי איתם ברית. איפה כתוב שהוא קראת איתם ברית? תשובה, לפי הרמב"ן הדבר נפלא, כי לפי הרמב"ן ספר הברית הוא על פרשת משפטים, ויש לכל פרשת משפטים הגדרה של ברית. זה שיטת הרמב"ן. הבעיה היא שאומנם הרמב"ן באמת מסתדר יותר עם פשטי הכתובים וגם משפטים, לא צריך להגיד שזה משפטי מרה, אולי, מה לעשה, מה נעשה, שקודם כל הרמב"ן בעצמו אומר שיש מחלוקת במדרש על זה, ויש מפורש שיטה כמו של רש"י. ותראו פה מה זה כוח של הרמב"ן. אומר, אחרי שהוא אומר את שיטתו, הוא אומר, ראיתי במחילתא שנחלקו בדבר, יש אמרו שהיה קודם מתן תורה, בחמישי, כמו שיטת רש"י, ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם קשורים דפוסים בענובים, מחר בואו וקבלו עליכם את כל המצוות, ואז הרמב"ן מביא, אבל יש את רבי יוסי ורבי יהודה שאמר, בו ביום נעשו כל המעשים. והרמב"ן הולך כמו שיטת רבי יוסי, כמו רבי יוסי ורבי יהודה, שזה היה בו ביום, הכוונה ביום מתן תורה, לא לפני זה, ולא לפני זה הכוונה, לא רק שזה יום לפני זה, אלא גם זה היה אחרי זה. כלומר, בו ביום לאחר מתן תורה נעשו המעשים של סיפור העם וכתיבת ספר הברית. אבל יש כאן מחלוקת כבר תנאים, זה במדרש. ופה הרמב"ן, יש כמה פעמים הרמב"ן נדיר שמראה את כוחו הגדול, הרמב"ן כאן כותב, הכל כמו שפירשנו, ככה אומר על רבי יוסי ברבי יהודה, ולזה שומעים שאמר כהלכה. מעיז להכניס את עצמו במחלוקת הנעים ואומר, לרבי יוסי ברבי יהודה שומעים שאמר כהלכה. אבל קודם כל כבר אנחנו רואים שיש לרש"י על מי להסתמך, אבל יותר מזה בא הנציב ואומר, זה גמרות מפורשות, וגם בחגיגה, שזה קודם הדיבור נאמר החגיגה. ובית הלל לומדים מפה שזה מצווה של קודם הדיבור. ובית שמאי לא נחלקו עליהם בדבר הזה. ופשטי הסוגיות בשבת, שזה היה בהי בסיוון הכל. כמו שיטת רש"י. ולכן שיטת הרמב"ן היא פלא שהוא מתעלם מכל המקורות הללו. בא הנציב ואומר את השיטה השלישית. מצד אחד פשטי הסוגיות כמו שאמרנו מראים שזה היה בהי סיוון. מצד שני פשטי הכתובים מראים לנו שהוא כתב את כל המשפטים, וזה כתוב פה אחרי פרשת משפטים, שזה פרשת משפטים מה שקראו עליה את הברית. שוב, משה רבנו אומר להם את כל המשפטים, ויבוא משה ויספר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, אז זה משמע בפרשת משפטים. בא הנשיא ומאיז אומר כזה דבר נועז, גם פרשת משפטים להם רק קודם עשרת הדיברות, הכל היה בהי בסיוון, ופרשת משפטים להם רק בהי בסיוון, בצריכה בדלת בסיוון, והוא חוזר ועליה הם אומרים כל אשר דיבר השם נעשה, ועליה הוא קורא את הברית, אבל הכל קודם עשרת הדיברות. אנחנו בכל השיעור הזה רוצים לייקר ולעלות ולחבב עלינו את פרשת משפטים ולהבין מה אנחנו עומדים שאנחנו נתגעגע לפרשת משפטים. אז התחלנו מזה שמה הראשונים בסיני, אפילו בסיני זה נאמר בוו בסיוון. ראינו שלפי שיטת הרמב"ן זה נקרא ספר הברית פרשת משפטים. עכשיו מתברר לנו לפי שיטת הנציב, שעוד זה נאמר קודם פרשת עשרת הדברים. זה נאמר לנו, אתה רוצה להיות לקבל תורה? אתה רוצה לקבל עשרת הדברים? קודם כל תהיה יהודי ישר. אתה יודע מה זה יהודי ישר? זה להיות, זה לפי רש"י ספר בראשית, להיות יהודי ישר, להיות יהודי של פרשת משפטים, של זהירות בממון חברו, של זהירות בעבדו, של זהירות ביתום ואלמנה. רק שאתה כזה יהודי, ככה אתה מתנהג, ככה זה, זה, זה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני החיות שלך יש את, את התחושות האלה, את הרגשות האלה, את, את, את הרצון הזה לקיים ככה את התורה ואת המשפטים, אתה יכול למחרת לקבל את פרשת משפטים. אז נשאל, הנציב מסיים ואומר, אז למה פרשת, אז למה באמת פרשת משפטים נאמרה פה ולא נאמרה קודם? תשובה, זה מה שרשי אמר, למה נשמחה פרשת משפטים? למזבח לומר לך שתשים את הסנדרין אצל המזבח. רצו באמת היא נאמרה קודם, אבל רצו להצמיד את פרשת משפטים למה שהוזכר אחרי עשרת הדיברות, מזבח אדמה תעשה לי, שמזה נלמד שפרשת משפטים, גם לשים אותה בלשכת הגזית בהר הבית, ואנחנו הסברנו מה הרעיון שעומד ולמה הוא כל כך חשוב, כדי שהמשפט יבוא עם כל הקישור לכוח העליון ולסייעתא הדשמיא שנמצאת בקודש, והטעמים לא יהיו טעמים אנושיים, אלא למרות שהאדם עצמו נותן את הטעמים, הם יהיו קשורים לכוח הזה של הר סיני. לסיום אני אגיד רק עוד השלכה אחת שיש לנו פה מהפירוש של הרש"י והרמב"ן הזה. ראינו שרש"י אומר ש ויחזו את אלוהים ויאכלו וישתו ולצילי בני ישראל לא שלח את ידו, שמשמע שהיו ראויים, שזה על נדב ואביהו ו70 הזקנים שהם הציצו ונפגעו וקצת יותר מהמידה שלהם ובלב גס אכלו ושתו, ועל זה הם התחייבו. אז כל זה לשיטת רש"י, לשיטתו, שזה היה קודם עשרת הדיברות. אבל לפי הרמב"ן כל הפסוקים נאמרו מתי? אחרי עשרת הדברים. אז אומר הרמב"ן, אתם יודעים מה זה ויאכלו וישתו? ויאכלו וישתו זה סעודה על קבלת עשרת הדיברות. זה לחיוב. הרמב"ן לשיטתו כל הזמן אומר, לא היה כאן זה ויאכלו וישתו, גם הרש"י, כמו האונקלוס, זה הקורבנות היו להם לחדווה כאילו הם אכלו ושתו, אין פה פגם, וזה האונקלוס. הרמב"ן אומר, אכלו ושתו כפשוטו, עכשיו היה עשרת, קיבלו את עשרת הדיברות, אז אפשר לעשות סעודה לגמרא של תורה. לפי רש"י עוד לא קיבלו את עשרת הדיברות, אז הוא לא יכול לפרש איזה סעודה לגמרא של תורה. אבל הרמב"ן ככה מפרש, צריך לזכור את הרמב"ן הזה למישהו שעושה סיום, ויש לו קשר גם לאזור שלנו לאלון מורה. הרמב"ן כותב, ויאכלו וישתו, שאכלו שם השלמים בתחתית ההר לפני האלוהים, טרם שישובו אל אוהליהם. כי השלמים טעונים מחיצה, אז הם אכלו שם בהר, וטעם וישתו שעשו שמחה ויום טוב, כי כן חובה לשמוח בקבלת התורה, כאשר ציווה בכתבם, כאשר ציווה בכותבם כל דברי התורה על האבנים, איפה פה בהר עיבל, מה כתוב? וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוקיך. פה הר עיבל זה נקודה של שמחת לפני השם אלוקיך, מפה גם נלמד להלכה שצריך להיות בשמחה אכילת השלמים. וכתיב בשלמה, החוכמה והמדע נתון לך, מה מיד שלמה עושה? ויבוא ירושלים ויעש משתה לכל עבדיו. ואמר רבי אלעזר, מכאן שעושים משתה לגמרא של תורה. ונאמר בדוד אביו בהתנדבם לבניין בית המקדש, ויזבחו להשם זבחים ויעלו עולות להשם, ויוכלו וישתו לפני השם ביום ההוא בשמחה גדולה. ואף כאן ביום חתונת התורה כן עשו. לרש"י והרמב"ן הזה יש עוד השלכה. עוד כמה רש"י ורמב"ן לאורך התורה שהם כל הזמן מסביב לאותה נקודה. רש"י אומר כאן שהמשפטים זה החוקות של במרה, אבל גם בזה רש"י ורמב"ן לשיטתם, כי בפרשת בשלח רש"י אומר באמת שנצטווינו בפרה אדומה דינים בכמה חוקות שבת שניתנו לנו בשמה במרה, אבל הרמב"ן שם חולק על רש"י ואומר פשט הכתובים שם שם לו חוק ומשפט ושם ציווהו, שזה חוקות המחנה. גם מזכיר פסוקים שנאמרו פה בשכם, שיהושע נתן חוק ומשפט בשכם, ככה כתוב ביהושע, שמה הכוונה? יש לנו תנאים שהתנה יהושע, עשרה תנאים, איך, כל מיני תנאים של איך מנהלים מדינה, וגם פה עם ישראל נמצא במדבר, אז שם שם לו חוק ומשפט, איך התנהלו? זה לא, בפשט הכתובים אומר רמב"ן, זה לא הדילים פרה אדומה ושבת וכל הדברים האלו. אז לכן הרמב"ן לשיטתו לא יכול לפרש שזה המשפטים פה, אז הוא לפרש שזה אחרי מתן תורה. עוד רמב"ן שנמצא לנו ורשי מסביב שאפשר לקשר אותם לזה, בפרשת ויתחנן, בעשרת הדיברות, פרשת ויתחנן בעשרת הדיברות, אז יש שם גם על כיבוד אבאים, גם שמירת שבת, כתוב שם כאשר צבחה השם אלוקיך. זכרת את זה? ושמרת את זה? כאשר צבחה השם אלוקיך. רשי אומר, מה זה כאשר צבחה השם אלוקיך? במראה. רשי לשיטתו שכבר נצטבנו במראה. אבל הרמב"ן לשיטתו שם יפרש אחרת מה זה כאשר צבחה השם אלוקיך. שבספר הדברים, משה מפי עצמו אמרו, אז אומר כאשר צבחה השם אלוקיך. זה לא כאילו זה ניתן מפי השכינה, אבל עוד פעם זה רשי ברמב"ן לשיטתם, וככה לאורך התורה, המחלוקת הזאת בין הרשי והרמב"ן, יש לה הרבה השלכות, גם אפילו השלכות הלכתיות. נסיים בהשלכה אחת הלכתית, שהתחלנו איתה, אמרנו שרשי מפרש במסכת סנהדרין, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שמה זה לפניהם? זה לפני 70 זקנים. הרמב"ן, 70 זקנים. עכשיו, אחרי שראינו את מה שראינו בשיעור, איך רש"י יכול להגיד אשר תשים לפניהם אלו 70 זקנים? הרי לפי הרמב"ן, ה-70 זקנים האלו היו אחרי פרשת משפטים. לפי רש"י, ה-70 זקנים, לפי רש"י, ה-70 זקנים היו בדלת והי בסיוון. אז אפשר להגיד, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הפורום הזה, ה-70 זקנים שאנחנו כבר מכירים אותם עוד קודם מתן תורה. אבל לפי הרמב"ן עוד לא ידענו שיש 70 זקנים. זה רק נראה אחר כך. אז הרמב"ן באמת מפרש אשר תשים לפניהם, זה לא ה-70 זקנים, זה אלא אלוהים, אלוהים, אלוהים שכתובים בפרשה הזאת של שלושה דיינים, שהם פה לא יודעים דיינים סמוכים. לרש"י יש לנו שני מקורות כמו שאמרנו. אחד זה אלוהים, 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 אחד זה אשר תשים לפניהם שזה 70 זקנים, כי הם כבר היו קודם. אבל אז בגלל זה תוסות שואל על רשי, אז למה צריך שני מקורות? ומזה מחדש התוסות תליב על שיטת רשי, שצריך מקור שני, שגם בדברים שלא צריך סמוכים, לכפייה שלהם צריך סמוכים. אבל לפי הרמב"ן, שאין לנו עוד מקור, אז ייתכן שבדינים שלא צריך סמוכים, גם לכפייה שלהם לא צריך סמוכים, ואם כן, למחלוקת הזאת יש גם השלכות גדולות מאוד, גם להלכה וגם בפרשנות של לאורך כל התורה, איפה נאמרו הפסוקים הללו, ומהרמב"ן יצא לנו פה שיש לנו גם את המקור לסעודה לגמרא של תורה. אבל נסיים בזה שהנקודה שאנחנו יוצאים מפה זה פרשת משפטים. פרשת משפטים היא קשורה לישרות, היא קשורה לברית, בין אם היא הייתה קודם מתן תורה, בין אם הייתה לפני מתן תורה, היא תמיד ברית. וברית זה הנקודה של זה, של הזהות הפנימית של האדם עם דבר השם. שזה אנחנו, אנחנו עם של פרשת משפטים. קורטים ברית על הדבר הזה. ויתכן אפילו, שעוד אפילו, זה עוד אפילו נאמר לפני עשרת הדיברות. זה פרשת משפטים ועזרת השם, שמתוך כך נתכנס אליה ונחבב אותה ונראה את כל הדינים שאנחנו רואים אותם כל יום בבית המדרש, ונזכה גם ליישם אותם בדיינים סמוכים. אשיבה שופטייך כבראשונה ויוצאייך